hang on tight. So that everyone needs to hang on tighter just to keep from being thrown to the wolves.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
ואת שמיר.
למי שלא מכיר, למי שלא הפעם השנה שלו, חושב שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני מביא את בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
וזה הפרק ה-263.
כן, אם אתם רוצים לשמוע פרקים קודמים, אנחנו מעלים אותם בכל שבוע לדף הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע, דרך שני מקורות, ארכיון האינטרנט, אינטרנט ארכייב ופודבין.com. נוסף על כך, אם אתם באייטונס, אם יש לכם מוצרי אפל ואתם באייטונס, אנחנו נמצאים גם שם, שורה שנייה באמצע.
גם אם אין לכם מוצרי אפל, אבל אתם מכירים מישהו שיש לו.
כאילו, אנחנו נהיה שם גם אם אין לכם מוצרי אפל, זה נכון, אנחנו לא...
לצורך העניין, אנחנו שם מחכים לכם.
אם אתם אוהבים את השטויות שלנו מסיבה כלשהי, אנחנו נמצאים במקומות אחרים. אביעד לדוגמה.
יש לי בלוג, נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד בפייסבוק. כן? לייק, שייר וכל השטויות האלה.
אני באלילון.נט בעברית, לייק, שייר וכל השטויות האלו. במולטיברסיטי.קום באנגלית, לייק, שייר וכל השטויות האלה.
All those nonsense.
כן, ובסיקוורט.אוג, גם כן באנגלית, שייר, לייק, נאט, משהו.
אחד מהשלושה האלה מומצא, האם תצליחו להבין
איזה? לא, כולם אמיתיים. חוץ מזה אני בטוויטר בעת תום שפס.
זה המומצא, בטוויטר, אין דבר כזה.
אביעד, יש לנו אזהרה קבועה, אנחנו מזהירים לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הסרטים.
אוקיי, אז ספוילרים. ולגבי הסרטים שאנחנו נדבר עליהם בפרק הזה, אחד מהם יש לו ספוילר מאוד מפורסם, אבל עדיין זה בבחינת ספוילר. הסרט הראשון שנדבר עליו הוא סרט שלא הופץ לקולנוע, אלא בערוץ, בשירות הסטרימינג החביב עליך, נטפליקס.
אמזון פריים.
או אמזון.
אני אוהב את אמזון פריים כי הוא אחד מהפריימים ברובוטריקים. יש כזה את נקסוס פריים, את צארוס פריים, את אופטימוס פריים ואת אמזון פריים.
הוא זה שהופך לחנות.
הוא הופך לישות ענקית שמשמידה בתי עסק ולא משלמת מיסים.
אז למה פריים?
הוא פריים רע, הוא The Fallen, הסרט Revenge of the Fallen זה על אמזון.
אז בכל אופן, הסרט שלו... כן. סרט שלא הופץ לקולנוע, ולכן אתם יכולים ברצינות פשוט עכשיו לגשת ולראות אותו, גם אם אתם, אין לכם זמן לצאת מהבית.
ולכן אנחנו הולכים לדבר על... Gift of new. Gift of old. Bless the righteousness. Guide my hand against the darkness. My final stand.
Barbara, I want to get to know you a little bit more. Do you have many friends? What about your sister?
I play your dragons or whatever if you ask me to.
That would be hilarious. What are you doing? What's it for?
There's some serious stuff going down. I find giants. I hunt giants. I kill giants.
I kill giants. אני הורג את ענקים. או כמו שבטח קוראים לו אם זה היה מובל לקולנוע, אני הורג ענקים, כי מפיצים בארץ.
ענקים, פשוט, או ענקים צריכים למות, או...
כן, מוות לענקים.
כן. זה אולי לא, אני לא יודע.
סרטו של אנדרס וולטר, שלפי מה שהבנתי הוא במאי סקנדינבי מאוד מוערך, לא באנגלית.
דני, אם אני לא טועה.
דני?
כן. אני מאמין כי הוא מדניה. לא בחיפה.
כן. He's a Danish, כאילו הוא סוג של הוגיה. הוא עשה את 9 מטר ואת אליום, שמות של סרטים.
וכמובן את דנטלנד קופרט.
כמובן.
כן, מי לא ראה את זה?
את הסרט כתב ג'ו קלי על פי רומן גרפי שכתב ג'ו קלי עם האמן קני מורה. אגב, את הסרט מפיק אחד קריס קולומבוס.
וגם ג'ו קלי.
כאילו, יש הרבה מפיקים לסרט הזה, אבל זה מרגיש כמו משהו שקריס קולומבוס היה מביים בשנות ה-80, וכנראה היה עושה עבודה טובה יותר מאנדרס וולטר.
יש לציין שקריס קולומבוס עד אזור הארי פוטר היה במאי לא רע.
כן, לפעמים אפילו במאי מאוד טוב הייתי אומר.
כן.
ובכן, ובסרט משחקים מדיסון וולף, אימוג'ן פוטס, סידני וייד, רורי ג'קסון, זוי סלדנה, נואל קלארק, ג'ניפר אייל וסיירה אוקלהן.
אוקלהן.
כן.
אם זה שם אירי סביר, אני איך שמבטאים את זה שרה או משהו.
ולכן הדמות שלה היא אנגליה.
כן.
העלילה של הסרט, ברברה טורסון היא צעירה עצמאית שמורדת בכל הכללים, ואתה יודע את זה כי יש לה אוזניים של ארנב, כאילו לא אוזניים אמיתיות של ארנב, היא חובשת כזה...
כן, אם זה היה אוזניים אמיתיות של ארנב, זה היה סיפור אחר לגמרי.
זה היה סרט יותר מעניין. יש לה כזה כובע אנטנות מהסוג שאתה יודע, כשהקומיקס יצא זה היה כזה, או, זה מגע ויזואלי מעניין, וכשהסרט יוצא אנשים אומרים, וואו, את רואה הרבה בובס בורגרס, הילדה, יותר מדי, זה לא בריא בשבילך.
בדקנו את זה לפני ההקלטה, הספר יצא ב-2009.
כאילו לא הייתי צריך לבדוק, קראתי את הספר לפני שהסדרה יצאה.
בובס בורגרס יצא והתחילה לשדר ב-2011, הם לא העתיקו מבובס בורגרס.
בכל אופן, המצב בבית של ברברה לא טוב במיוחד, כי עיקרון אחות הגדולה מנהלת את הבית, כי אבא לא קיים ומשהו מוזר קרה לאמא.
פם פם פם, מאוד מוזר, כן. יש גם אח גדול שהוא דוש. זהו, כן. זה המאפיין שלו.
וברברה פחות או יותר בורחת לעולם של מבוכים ודרקונים ומפלצות ושדים, ובשלב מסוים היא כל כך בורחת אליו שהיא מאמינה שיש ענקים, כאילו ענקים אמיתיים, שמאיימים על העולם וספציפית על העיר הקטנה שלה.
יש סיפור שלם מאחוריהם, לא
כן.
סיפור.
ושהמטרה שלה זה לעצור אותם, ובשביל זה היא מכינה מלכודות בכל ה... יער והחוף ו...
אין הזמן לאחרים.
ועובדת על נשק קטלני בשם קובלסקי, על שם השחקן הבייסבול הארי קובלסקי. זה בסדר אם אתם לא מכירים אותו.
רק שתדעו, גם כנראה שהאמריקאים לא כך זוכרים אותו.
וברברה היא מטרה לבריונים שבית הספר מצד אחד. המטפלת המטפלת, כאילו עובדת הסוציאלית החדשה של בית הספר מנסה לעזור לה.
פסיכולוגית, איך חושב שזה
אומר
שאתה מחפש?
זוי סלדנה בתפקיד, זה מוזר שזה מה שהיא עושה כשהיא כזאת כוכבת גדולה באופן יחסי.
כנראה היא אהבת את הסריט.
או שהיא חשבה שזה הולך להיות מופץ קצת יותר מישר לדיווידי בכל העולם ואז בישראל ישר לנטפליקס.
אחת הבעיות עם הסרטים האלה שכשאנשים כשמתחילים לעבוד עליהם ההנחה היא שהם יפצו לקולנוע.
כן.
אז הרבה פעמים מנסים לעשות אותם כסרט קולנוע, אבל אז, אז הם בעצם לא מגיעים לשם, ו... או שבזבזת הרבה כסף, או ש... או שאתה יודע, פשוט אף אחד לא יראה את זה.
אז או... כאמור, יש את הבריונים של בית הספר שמציקות לכל, הבריונות שמציקות לכל הזמן.
בסרט פמיניסטי.
כן, יש את המטפלת שמנסה לעזור לה, יש את המשפחה שלה שלא ממש יודעת איך לתקשר איתה, ויש את הילדה החדשה בבית הספר, תריזה, שהיא מאנגליה. ולכן ליץ. יש לה, כן.
ליץ אינגלנד.
ולכן יש לה מבטא.
זה הגיוני.
והיא מאוד נמוכה.
והיא לובשת מעיל צהוב. כן. אז בוא נחיל כל כך מהדבר הטוב בסרט.
הקומיקס הוא אחלה.
והוא עובר את מבחן ברכדל. בלי בעיה, כן.
עכשיו לבעיות. I kill giants, more like I bore critics.
זה נכון, זה משהו שאני אומר. תסביר לי את זה.
עכשיו, עבר הרבה זמן מאז שקראתי את הקומיקס, והטעם שלי בקומיקס מאוד ישנה, כשהקומיקס יצא, זה היה אחד האהובים עליי באותה שנה שבה הוא יצא. האומנות עכשיו, אתה יודע, נפדפנו ממש לפני שהתחלנו להקליט, האומנות עדיין נדרת, כן, היא מורה... הוא אחד האמנים האמריקאים החביבים עליי כרגע. זה לא בטופ 10, אבל נגיד בטופ 20.
אבל הנה עניין מאוד בעייתי בסרט. בבירור לא היה להם את התקציב למה שהם רצו לעשות, ומה שהם רצו לעשות זה לחכות את הקטעים היותר מרשימים מהקומיקס מבחינה ויזואלית.
זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה היא שבבירור לא היה להם מספיק סיפור בשביל סרט באורך מלא. קומיקס של שש, קומיקס כזה... אלה אם הוא עמוס במילים, והקומיקס המקורי לא עמוס במילים, לא לוקח כל כך הרבה זמן לקרוא. והסרט מושך ומושך ומושך, ואתה כזה, חבר'ה,
כאילו זה... חייבים לעבות את זה.
כן, ואתה כזה, חבר'ה, אני די ברור לי מה קורה עם האמא שלה, כאילו, גם אם לא הייתי קורא את הסיפור המקורי, זה כזה, מה יכול להיות? האם הילדה הזאת שבורחת להולנד דמיוני שוב ושוב צריכה להתמודד עם התוצאות הרות הגורל של טרגדיות בעולם האמיתי? כן.
אבל זה עניין. הילדה בבירור, בבירור, לא, לא הציבה נפשית. אולי סכיזופרניה, אני לא בטוח אם זה בדיוק, אם זה בדיוק, אתה יודע, מתאים לכל הדגרות, אבל היא שומעת קולות, היא מדמיין, היא בטוחה שהענקים האלה הם אמיתיים, היא נעשית מאוד אנטי-סוציאלית בגלל זה, אבל לא במידה שהיא לא יכולה בכלל ליצור חברים, אלא פשוט היא בטוחה שהמשימה שלה יותר חשובה מזה.
היא יכולה ליצור חברים ומצייתים לכל מה שהיא אומרת, פחות כן. או יותר.
והיא יכולה להיות גם מאוד אלימה כלפי האחרים, כולל רגע שבו היא סותרת לפסיכולוגית, כי היא שואלת השאלות הלא נכונות, והיא עושה את זה באופן לא נשלט. היא פשוט כל כך מאבדת שליטה באותו רגע. עוד פעם, אני לא בהכרח אגדיר את זה כמחלה נפשית מסוימת, אבל זה די ברור שהיא צריכה טיפול מקצועי, והעובדה שאף אחד, לא ילדים אחרים, לא פסיכולוגית, לא המשפחה שלה, אף אחד לא עוצר לרגע ואומר, אולי לא טוב שהיא תלך לבית ספר בלי איזשהו טיפול תרופתי, או שהיא לא תדבר עם מישהו שהוא מעבר פסיכולוגית של בית ספר, אלא מישהו שממש עובד גם מחוץ לשעות הלימודים. מישהו יכול גם לבקר בבית יותר בקלות.
בכלל, הבעיה של הסרט, יש לסרט את הקטע של, טוב, היא הדמות הראשית, ולכן אנחנו בעדה, ולכן הסרט לוקח את נקודת המבט שלה כל הזמן, של מי שמנסה להפריע לה הוא האיש הרע. אבל אם אתה מסתכל על נקודת מבט, אתה יודע, חיצונית של, אתה בן אדם אחר בעולם הזה, ואתה רואה את הילדה הזאת, חבר'ה, תאילו, היא צריכה עזרה, והדרך כדי לעזור לה זה להפסיק את כל מה שהיא עושה כרגע, כי היא בבירור, היא כבר פוגעת באחרים, היא הולכת לפגוע בעצמה.
כן, מרוב שהיא מנסה להגן על העיר, היא רק מסכנת
את עצמה בעיקר.
כן.
ומה שעובד,
בשאלה מסוים היא מציטה אש בתוך רכבת. רכבת ריקה, אבל היא בטוחה שככה היא הורגת ענק. זה כבר מעבר לנורת הזרה, זה כבר,
ואם הסרט היה הולך על גישה, נגיד, טרי גיליאם של כזה, כאילו, הענקים הם מטאפורה, אבל אתה יודע מה, הם גם ענקים אמיתיים שקיימים וצריך להרוג אותם, כי הם מאיימים על שלום האנושות, מילא, אבל לא, הגישה של הסרט בסופו של דבר זה, לא, זה הכל היה מטאפורה וזה היה תהליך שהיא צריכה לעבור, אבל בדרך שעברת התהליך הזה, היא כמעט הסתם, או נזק לאנשים אחרים ולעצמה בעולם האמיתי.
זהו, אז זה העניין, מבחינתי, הבעיה הגדולה של הסרט, שבאמת, הוא לא הולך עד הסוף עם הרעיון שהיא נכנסת לתוך עולם פנטזיה. היא לא, אין לנו בשום שלב את הספק שהיא מדמיינת את זה. אני הרגשתי שהסרט היה צריך לפחות עד לסוף המערכה הראשונה, תהיה לנו את התחושה שאולי זה עולם שיש בו ענקים ויש בו עוד יצורים קסומים, ובאמת או שאחרים משום מה מחושפים כך שהם לא רואים את זה, או שהיא הגיעה מאיזה מימד אחר ולכן היא יודעת, או שיש לה איזה כישרון מולד, משהו שייתן לנו את הספק, אבל לא. אנחנו די מההתחלה מבינים שלא, היא מדמיינת את הכל, וזה מוריד המון מהעוצמה הרגשית של הסיפור, כי ההתייחסות הזה שהיא כביכול זה מפתיע מישהו שיש לה בעיות, ועוד יותר שהסיבה שזה קורה זה כי אמא שלה גוססת. הגילוי הזה הוא ממש ממש לא מפתיע, ולכן אין לו עוצמה.
לא, אבל זה גם, יש את הקטע שבו החברה החדשה שלה כאילו מגיעה אליה לבית והיא רואה את הדבר בחדר המיטות, שזה היה אמא שלה, והיא כזה, היא בשוק והיא מפילה את הכל, ואתה חושב, אוקיי, אז האמא במצב כאילו, אנחנו הולכים לראות אותה והיא הולכת להיות מחוסה בגידולי או משהו כזה. לא, כאילו, היא חולה והיא חיוורת, אבל
מחלה קולנועית,
כן. זה כזה סרט, אני חושב שהתבלבל, או שעוד פעם, לא היה לך את התקציב להראות את מה שרצית להראות.
סרט, לצורך העניין, תחשוב על טוטורו. דיברנו עליו באיזה פרק 2 או 3.
רגע, תן לי שעה וחצי, אני צריך לחשוב על טוטורו.
הסרט פחות משעה וחצי.
אני יודע, אני צריך לחשוב עליו הרבה זמן ביד. זה סרט טוב.
אתה צריך לתרגם את זה, כן.
כן, זה סרט טוב.
אבל טוטורו, בלי להיכנס לספוילרים לזה, זה סרט שמהתחלה משחק על הרעיון שהילדות האלה רואות יצורים שאולי ואולי לא קיימים שם, כי רק הן רואות אותם, אז אנחנו תוהים אם באמת הן מדמיינות, או שזה מה שקורה. ואם אז אנחנו מגלים יותר וגם שם יש סיפור של אמא שלא נמצאת. אבל בטוטורו התחושה היא שבאמת, בין אם העולם הקסום קיים או לא, הוא קסום, הוא באמת משהו שמוציא אותן מהיום יום. ב-I-Kid Giants אין את זה, יש את התחושה יותר של היום יום שלה הוא מאוד דרמטי, אבל הוא לא מעניין. אבל, אז במקום לברוח לעולם פנטזיה מעניין יותר, היא מנסה להוציא פרט אחד בלבד מעולם הפנטזיה הזה, לתוך העולם המשעמם שלה. וזה באמת, פה ושם אנחנו רואים כביכול דמות של ענק, אבל זה לא בצורה של, וואו, ראיתם את זה? זה היה ענק. אנחנו לא מרגישים שיש לו השפעה קושי הסביבה. אנחנו רואים שעם כל הדיבורים של כמה שזה יצור מפחיד ואימתני שהוא...
זה יצור CGI חסר משקל ונוכחות.
כן. זה שהיא מסתכלת לכיוון, לא הופך אותו לאמין.
כאילו, ראיתי הרבה אנשים מדברים על מדיסון וולף בסרט הזה, כאילו, על איזה עבודה נהדרת היא עושה, ויכול להיות שהיא עושה עבודה טובה, פשוט שהסרט עצמו כל כך חסר השראה, שזה, אתה יודע...
לא ראיתי אותה בדברים אחרים.
כן, אני חושב שזה התפקיד הראשון שלה, כאילו, התפקיד הראשון הגדול שלה, אז, אתה יודע, אף אחד לא יכול להרים אותו. בסרט הקלאסי שאנחנו מדברים עליו, אתה יודע, יש שחקן צעיר שנותן הופעה שהרבה אנשים, אתה יודע, שהפכה אותו לכוכב למשך הרבה זמן, אבל חלק מזה מגיע מהעובדה שהסרט מבוים בצורה שעוזרת להופעה שלו, ופה זה כזה... אתה יכול להביא את לורנס אוליביה ולהגיד הוא השחקן הכי טוב בעולם. כאילו, אם הצליחו
בסקאי... בוסקה להביא אותו, הוא לא התנגד.
אם הצליחו בסקאי קפטן.
כן. אפרופו דברים שלא באמת נמצאים שם.
כן. אבל כאילו, גם השחקן הכי טוב בעולם, אתה יודע, עם המאפר והבמאי והצלם והצלם עושים עבודה גרועה, הוא לא יכול פשוט להציל את זה. יש גבול כאילו.
כאמור סקאי קפטן.
כן. אלא אם סידני פואטיה.
כן.
כאילו אם סידני פואטיה הורג ענקים.
סרנו תזכורת לפרק קודם.
הסרט אולי לא היה עובר את מבחן בהכתל, אבל הוא היה כנראה יותר טוב.
לא, אפשר שיהיה גבר אחד נוסף וזה עדיין...
לא בהוליווד. למרות שזה הוליווד.
זה לא הופק בהוליווד. הוליווד אולי שמעה על הסרט.
זה עניין. ואפשר להגיד, אתה יודע, לא יודעים את התקציב לעשות מה שמדמיינים, אבל אני לא חושב שזה נכון. לא היה להם את הדמיון להשתמש בתקציב כמו שצריך. כי, אתה יודע, זה לא סרט שנעשה בשנקל. כאילו, יש שם משהו. ובמאי, אני מצטער, כאילו, במאי טוב, לוקח את האמצעים המוגבלים שלו, ומשתמש מהם כדי לנפוח חיים בסיפור. אולי שמעתם על מישהו בשם סטיבן ספילברג, ועל סרט בשם מלטעות, שנעשה לפני עידן ה-CGI עם בובה מחורבנת שלא עבדה של קריש.
ולמעשה הטענה היא שמכיוון שהבובה לא עבדה, הסרט יצא יותר טוב.
גם קריס קולומבוס, כאילו, שרלוק הולמס שלו, שרלוק הולמס ג'וניור, שרלוק, יאנג שרלוק הולמס.
הצעיר.
כן, סרט שאגב,
CGI, כן.
אחד מדמויות ה-CGI הגדולות הראשונות בקולנוע, גם שם דבר ראשון לא היה את התקציב לזה בטוח, דבר שאני לא הייתי את הטכנולוגיה לזה, וזה נראה יותר טוב, כי הוא אומר, טוב, אם זה כבר מזויף, נלך עם הזיוף עד הסוף, והיה לו סטים מאוד מרשימים, והוא ידע איך לנצל אותם.
הוא גם ניצל נכון את העובדה שאין תקציב למשהו יותר מתוחכם, וזה נתן תירוץ למראה של הדמות. פה האמת, האנשים נראים כי הם ניסו לחכות את הסגנון של הקומיקס.
אבל זה נראה כאילו הם ניסו לחכות את הסגנון של סרטים עם יותר תקציב מהם, וזה העניין. במקום להגיד, טוב, הנה מה שאנחנו לא יכולים לעשות, בוא נראה מה כן אפשר לעשות, הם אמרו, הנה מה שאנחנו לא יכולים לעשות, בוא ננסה את זה בכל זאת. כאילו, אם נתפלל ממש חזק.
ככה השיגו את זוי סלדנה.
ואתה יכול, עוד פעם, אני מאוד אהבתי את הסיפור. אני מאוד אוהב את הקומיקס המקורי, אתה יכול לראות כאילו איך הסרט הזה יכול להיות טוב בתיאוריה, ואתה יכול לראות למה נגיד שחקנים גדולים יותר חתמו, ולמה במאי הדניה, עוד פעם לכאורה לא ראיתי את הסרטים שלו, נורא מוערך, אמר, אתם יודעים מה, זה אופציה, כאילו אני יכול לראות משהו מעניין פה, אבל זה לא מתגבש לכלום. והתובנה הגדולה של הסרט בסופו של דבר זה כזה, היי ילדים, כאילו לפעמים אנשים מתים וצריך להתגבר על זה, והעולם זה העולם הזה כזה. 7 דקות אחרי חצות יצא כבר שנה שעברה סרט, כאילו, זה אשכרה אותו דבר, וגם ב7 דקות אחרי חצות, the book was better. ולהם לפחות היה את ליאם ניסן.
אני לא אקח מזוי סלדנה, אבל כן.
כאילו, אם הייתה משחקת את הענק בסרט, מילא.
זה יכול להיות מעניין. יש סרט זה, אוקיי, אני כן אגיד, שמבחינת המראה שלו הוא כן יפה. הצילום מאוד יפה.
העירייה הקטנה הזאת כן. נראית, כאילו עם מקום טוב לצלם בו סרט כזה.
כן, העיצוב סך הכל עובד של הדמויות, אבל אחת הבעיות בסרטים שנראים יפה זה שאני אוטומטית מצפה גם שתהיה משמעות למראה, תהיה משמעות ליופי החזותי. והקיל ג'יינס הוא נורא נורא פשוט במחירת העלילה שלו, שזה גורם לכך ש... כי תחשוב על סרט של ווס אנדרסון, אם כל העלילה הייתה פשוט ש... אוקיי, נגיד מלון גרנד בודפשט, תחשוב שכל העלילה הייתה שהם מנהלים מלון. משהו חסר שם.
כן.
כי הוא, זה יכול להיות מעניין בפני עצמו, אבל עם כל ההשקעה, עם כל הצבע מסביב והעיצובים והמוזיקה המיוחדת וכל זה, וצוות שחקנים גדול גם במקרה הוא, אתה מצפה שיהיה דבר נוסף. אתה מצפה לאלמנט שהוא לא, שהוא שובר את השגרה. הקיל ג'יינס הוא סרט שאין לו שגרה, ולכן כל ה... אין משהו שישבר. ועוד פעם, אם הסרט היה יותר נותן לנו לחוות את הפנטזיות שלה, או להפך, יותר מתמקד בזה שהיא היחידה שרואה את זה, אז בסדר, אבל התחושה היא באמת שאין לא את זה ולא את זה. יש לנו פה ילדה שרואה דברים, שומעת קולות, מאמינה שהיא הולכת להציל את העיר, אבל בפעם הראשונה שבה היא שולפת את הנשק הסודי שלה, את ה...
מיולניר? סטורמברייקר?
היא ניצבת מול הבריוניות, והיא שולפת בדרמטיות את הנשק שלה, ואנחנו... רואים, וגם היא רואה, שזה לא, זה לא הנשק, זה פשוט גרסה
מצועצת.
משהו כזה, פשוט גרסה מצועצת של הגרזן הענק שהיא ציפתה למצוא, והיא רואה שזה לא באמת מה שהיא חשבה, והיא לא מבינה למה הוא לא עובד, ואז היא חוטפת מכות. למה לא יכלו להראות לנו לפני זה פעם אחת איך זה כן נראה? כדי שאנחנו נרגיש את האכזבה שלה, שאנחנו נבין למה, או הנה עכשיו היא הולכת להראות להם ולפחות בדמיון שלה ואוי, היא רואה שזה לא באמת.
ועוד פעם, זה גורם לך לחשוב, הדמות הזאת היא לא צריכה שיתמכו בה במסע שלה, להפך, היא צריכה שמישהו יחזיר אותה למציאות כן. בצורה הרבה יותר קריטית ממה שקורה לה, כי כשהסרט נגמר, היא פחות יותר זורקת עצמה לאוקיינוס בזמן שערה, וזה כזה, אוקיי, כן, זה מטאפורה להתמודדות שלה, אבל באותו זמן זה ילדה קטנה שיכולה להרוג את עצמה.
ככה בגלל... אנשים טובים.
כן.
כי פשוט ככה, ככה אנשים טובים, נכנסים לים כשלא צריך להתנס
לים. כשמנסים להרוג ענקים. לא yeah. הרבה אנשים יודעים שלפחות 20 אנשים מתים כל שנה בארצות הברית, כשנסים להיות תביעה, כשמנסים להרוג ענקים.
האמת שיכול להאמין שזה נכון בארצות הברית.
וחשוב מאוד, בניגוד למה שסרטים כמו I Kill Giants מנסים להגיד לכם, ענקים הם, אתה יודע, בעצם לא עושים הרבה נזק, הם בעיקר נשמרים לעצמם. זה בגלל כאילו סטריאוטיפים של הוליווד. שאנשים חושבים שענקים הם הרסנים ומסוכנים. סרטים כמו תור נגיד, או תור העולם האפל, או תור רגנרוק, או
האיג. BFG.
כן.
אוקיי, אני יודע שהוא לא רשע והרסני, אבל הוא די גרם לי לרצות להרוס דברים.
כן, האנטי-ג'יינט לובי פועל קשות בהוליווד.
DAGL. אנחנו קוראים לו The Union, אגב.
זהו, כאילו, זה סרט שנמשך בלי שום סיבה, הוא היה צריך להיות 60 דקות או משהו כזה, והוא היה צריך להיות מצויר, נראה לי.
או פשוט להוסיף עוד, להוסיף כן. דברים. זה יפה שהם רצו להישאר נאמנים לסיפור המקורי, אני מעריך את זה שהם לא חשבו שהוא לא מספיק קולנועי בשבילם, אבל...
כאילו זה הספון,
אבל זה הכותב... הוא לא מספיק קולנועי.
הכותב שכתב את הקומיקס כתב גם את הסרט, ו...
כן.
זה היה ג'ו קלי או ג'ו קלי, כן.
לפעמים זה עובד ולפעמים לא, אבל אולי תפנו את זה למישהו שכותב סרטים בפעם הבאה.
האמת, עכשיו שאני חושב על זה, גם ג'ו קלי וגם ג'ו קייסי חברים ב-Man of Action Collective, ושניהם כתבו עיבודים של הקומיקסים המצליחים שלהם, שהפכו לסרטים גרועים ישר ל-DVD, כי ג'ו קייסי כתב שנה שעברה את העיבוד ל-Officer Down. שזה סרט קומיק שלא טרחת לראות אפילו ולא הפסדת הרבה.
אפילו זה שוק הים, כן.
ובכן, הבמה שלו זה אחד החברים בסליפנוט, ועכשיו אתה יודע למה לצפות.
הרבה דם?
לא מספיק, אין להם תקציב אפילו לזה. כאילו עוד פעם, זה מדהים.
זה כמו סליפנוט.
ואגב, Man Affection Collective אחראים לסדרות מצוירות מאוד מאוד מצליחות, כאילו, אז כסף לא חסר להם. הבחור הזה, יש לו אחוזים די נרחבים מבנטן. אני מניח שאתה מכיר באופן תיאור.
כן, אני מודע לזה.
זה כאילו, זה זיכיון מצויר שרץ כבר עשור, באיזה 15 גרסאות.
הוא כבר באיזה בן 16.
לא, זה עניין, הם עשו ריבוט לאחרונה, הם התחילו את כל הסדרה שוב, כי זה נגיד כך מצליח, שהם אמרו, אנחנו פשוט יכולים לשדר את הכל מחדש, בדיוק אותו דבר, רק אם אני מציע יותר פשוטה.
כמה יפנים מצידם, אני חייב לומר.
כן, או ג'נרייטור רקס, הם עשו את הסדרה האחרונה של אולטימט ספיידרמן של מארוול, הם כתבו.
שמע, Man of Action, שקרים אינם...
זה חבורה של יוצרי קומיקס מאוד מאוד קישוניים, שכל פעם שהם טובלים ידם במשהו מחוץ לקומיקס, בטלוויזיה זה מאוד מאוד מצליח. לא, כן, בטלוויזיה זה מאוד מצליח, אם כי בדרך כלל מאוד מתיילד וגרוע, בקולנוע זה סתם כזה, וואו.
הסתבכת לי כמה מעריצים של בנטן.
לא אכפת לי, אני מאוד אוהב את ג'ו קלי וג'ו קייסי ואת קני מורה, אבל הסדרות הטלוויזיה שלהם בבירור כאילו פונות למכנה המשותף הכי נמוך שאפשר.
תזכיר לי לא לעמוד לידך באייקון.
את מי מתאימו לי? את הפנדום של שרלוק של הבי-בי-סי, את הפנדום של
דוקטור. זה בכלל, איך אתה עדיין הולך, אני לא יודע.
של מי?
דוקטור.
מי זה הדוקטור?
הוא.
אוקיי, הוא. את בן 10... הסרטים של DC, זה נחשב?
לא, אותם כולם, עליהם כולם רואים.
כן.
נהפך, אם אתה אומר שהם טובים יותר ממארוול, אז אתה תהיה בצורת.
אתה יודע מה טוב? הסרטים של דארק הורס. כאילו מאוד אהבנו את המסכה ואת הלבוי.
אוקיי.
את חתיכת קרנית עם פמלה אנדרסון.
אני לא באמת ראיתי אותו.
לא ראית את ברבווייר בתור נער צעיר?
לא, לא היה את זה בדיוק.
זה מוזר לחשוב עכשיו שאני אומר, היו לדארק הורס שלוש סרטים גדולים יחסית בשנות ה-90 לפני שלמרוול הפקות היה סרט אחד. זה כל כך מוזר לחשוב על זה.
ודיסי עשו רק את בטמן. כן.
טוב, אז זה I Kill Giants, סרט.
בוא נגיד עוד דבר אחד עליו, אבל...
כן.
אני חושב שזה סרט שבאמת הוא... הוא רצה לעשות משהו, ברור לך מה הוא ניסה לעשות, הוא ניסה להיות מין הסרט, סוג של באמת ייצוג של תהליך נפשי שעובר על הילדה הזאת, אבל עוד פעם אין את, אין את האחיזה במציאות או בעולם הזה, אין משהו שאתה יכול להאחז בו ואז הוא נשבר.
המציאות שלו לא מעניינת מספיק, והדמיון שלו לא, אתה יודע, לא גדול מספיק.
כמו כן, וזאת לא נהיה דווקא שיש לי על הסיפור עצמו, היא משחקת D&D לבד. היא לא הבינה איך D&D עובד. כי זה משחק שבמהות שלו דורש לפחות שני אנשים.
כן.
כן.
כאילו, אפשר לשחק D&D במחשב בימינו, כאילו אם היא כל כך... אם היא רוצה לשחק עם האח שלה, היא פשוט יכולה להגיד, היי, שמעת על RPG היפני הוא?
אלה.
Final Fantasy, Age of the Sword, Flaming Warriors, Chrono Trigger, Chrono Cross, שזה בלי H, זה פשוט C-R-O-N-O.
אני קצת נדהם מזה שהשנה היא 2018 ועדיין הילדה המתבודדת.
זה אמור להתרחש ב-2018, יכול להיות שזה סרט
היסטורי. כן, זה די ב-2018.
יש למישהו אייפון או משהו כזה? אני לא רואה.
ראית מה הם משחקים אבל?
כן, זה מה ש... אבל חוץ מזה, זה כזה, יש את המשחק שלהם שהוא, לא יודע,
היא גם מציינת שזה המאה ה-21.
אוקיי.
אז אוקיי, 2018, הילדה מתבודדת, אני משחק את D&D, ואח הדו שלה משחק בדבר שבו יורים באנשים.
כן.
וואו.
מקורי. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע.
אוקיי.
אנחנו הולכים לדבר על...
dreams while you're awake dead people like in graves and coffins
walking around like regular people they don't see each other they only see what they want to see they don't know they're dead
How often do you see them?
החוש השישי.
ספוילרים.
תגיד, אביעד, ידעת שמלקולם קרואו היה מת כל הזמן? הוא היה רוח רפאים.
האמת, גילו לי את זה, גילו. הייתי באותו חדר שבו אנשים דיברו על הסרט לפני שראיתי אותו.
גם אני.
ואני רק יודע שידעתי שהוא מת, לא ידעתי שזה כל הזמן.
אני ידעתי שזה כל הזמן. זה לא הפריע לי שראיתי את הסרט בפעם הראשונה. סרטו של M. Night Shyamalan.
לפני שהוא ידרדר וחזר.
לא הסרט הראשון שלו, אבל הסרט הגדול הראשון שלו.
כן.
על פי תסריט של M. Night Shyamalan, סליחה.
Shyamalan.
ובסרט משחקים ברוס וויליס, הילי ג'ואל אוסמנט, טוני קולט, אוליביה וויליאמס, דוני וולברג.
כן.
מוזר לחשוב.
דיאדה וולברג.
כן. גלן פיצג'רלד, מישה ברטון, טרבר מורגן, ו-M. Night Shyamalan בעצמו, בתפקיד קטן.
כן. פה זה באמת תפקיד קטן, בניגוד לסרטים אחרים שלו, שם זה תפקיד לא מספיק קטן.
הסרט של עצמו שבו משחק סופר שהכתבים שלו יצילו את העולם, אם רק המבקר המרושע יפסיק להיטפל אליו, הסרט הזה של M. Night Shyamalan?
כן.
סרט שהתעצבן שדיסני לא רצו להפיק, לא סליחה, לא שדיסני לא רצו להפיק, שדיסני לא רצו להפיק בלי קצת שינויים בתסריט, הם רצו, הם קיבלו את התסריט, הם אמרו זה אחלה, יש לנו כמה הצעות לשיפור, והוא כזה, fuck that shit.
הם לא רצו להפיק בלי שינויים את התסריט של הבמאי של אבטר כשף האוויר האחרון?
זה היה לפני אבטר כשף האוויר האחרון.
הם ידעו שהוא יעשה את זה. זה הטוויסט. לא, אבל M. Night Shyamalan, האמת, אני אהיה הוגן, כשהחוש השיעי יצא, הוא נחשב לבמאי מאוד מאוד מבטיח, אחרי זה יצא בידי שביר ש... קצת פחות.
אגב, 99, אחת השנים מעוברת עליך בקולנוע.
כן, וזו אחת הסיבות, החוש השישי. אבל אחרי זה יצא בלתי שביר, שהוא ככה, היה פחות קונצנזוס לגביו, אבל עדיין רוב האנשים אהבו אותו, ואז לאט לאט הוא הלך והידרדר, ובשנתיים האחרונות פתאום הוא חזר.
כאילו, יש עלייה ביקורתית.
הוא עושה ספליט.
אני לא ראיתי. כאילו, לא ראיתי לא את דוויזית ולא את ספליט, אין לי ממש כוונה לראות אותם, אבל
לא יודע, הוא... עכשיו אנחנו יודעים מה...
אנחנו אולי נדבר על המיסטר גלאס שלו, כאילו כשהוא יצא.
אולי.
כאילו יכול שנדבר על כל השלושה כאילו ביחד כבר, על הטרילוגיה.
אוי, זה אומר שאני צריך לראות את שלושתם. אני לא בטוח שיש לי סבלנות.
בלתי שביר עדיין... אני אוהב את בלתי שביר, אבל זה סרט מאוד איטי.
מה ש... אוקיי, החוש השישי.
כן.
בוא נתחיל בלהסביר מה הסרט.
דוקטור מלקולם קרואו,
קרואו,
כן, הוא פסיכיאטר או פסיכולוג?
פסיכיאטר,
לא, פסיכולוג,
זוי סלדנה,
כן, הוא פסיכולוג, הוא בדיוק זכה בפרס על עבודתו עם ילדים, ואתה יודע, הוא מאוד נחשב,
פסיכולוג הילדים הטוב ביותר,
כן, ואז מטופל לשעבר פורץ אליו לבית בזמן שהוא ואשתו מתכוננים לחגיגה ויורה לו בבטן,
כן,
קאט,
אור לבן
שני,
זה ברצינות מהדברים שאחרי שאתה יודע את הטוויסט, פתאום אז נראה נורא ברור.
כן. זמן לא ברור אחר כך, הוא ואשתו, היחסים שלהם לא בדיוק שלמים, והיא מאוד מרוחקת ממנו, מסיבה כלשהי. הסיבה היא שהוא מת, והוא לא קיים, והוא כל הזמן טועה, למה היא לא מדברת איתי? כי הוא מת.
הוא לא יודע את זה.
כן, בדיוק. הוא מוצא עצמו מטפל בנער בשם קול סיר, סיר, הוא רואה דברים, ספציפית הוא רואה רוחות רפאים.
ופה אני אציין את זה שב-12 הקופים, ברוס וויליס משחק דמות שיקראת קול, ושם הוא אומר, All I see is dead people. זהו, אמרתי את זה.
תודה רבה. ובהתחלה הוא לא מאמין שהילד רואה רוחות, חושב שהילד פשוט יש לו איזושהי בעיה לא ברורה, אבל בשלב מסוים, הוא מגלה שרוחות רפאים קיימות מזה שהוא מאזין לקלטת או משהו כזה?
בערך, כן, הוא שומע שיש שם קולות של...
וכאילו כל פעם שרוחות רפאים נמצאות, החדר נהיה קר יותר, ויש רוחות רפאים בכל מקום, ומשום מה לא...
זה מופיע משהו אדום.
כן. בסדר, המטאפיזיקה של הסרט לא הכי חזקה, אבל יש חוקים והסרט הולך לפיהם, הוא מגלה שיש רוחות רפאים, הוא מאמין לילד, ומה שקורה זה שהוא מנסה לשכנע את קול, שבמקום לפחד ולהתחמק מהרוחות כל הזמן, אולי צריך לנסות לתקשר איתן, כי השאלה היא מה הרוחות האלה רוצות.
או שזה יעבוד או שהוא ימות. אחד מהשניים.
כן. וכל מגלה שהוא פחות יותר מסוגל באמת לתקשר איתם ולעזור להם לעבור למקום טוב יותר, אם צריך.
כן, זה נהיה סוג של פשוט כוח על בשבילו, אבל הסרט פחות ממקד בזה, הוא יותר
ממקד. אתה מדברים את סדרת טלוויזיה שבה כל המבוגר, אתה יודע, פשוט בכל פרק עוזר לאורך רפאים אחרת
לעבור. זה נקרא מדיום, כן.
מדיום זה לא פשוט סדרה בלשית על מישהו שמעמיד פנים שהוא מדיום כדי לעזור למשטרה, למרות שלא באמת מדבר עם אנשים מתים.
כן ולא.
לא יודע, ראיתי את סייק, שזה הגרסה המצחיקה של מדיום. כשהחוש שיצא הוא היה להיט. כאילו, הוא היה להיט מסיבי, תקציב של 40 מיליון, רווח כמעט 700 מיליון.
כאילו, זה מספרים של מרוול. של סרט ממש מצליח של מרוול.
ומבחינת כמות אתה יודע, המכפלה של התקציב לזה זה משהו שספילברג היה מתגאה בו. ואכן, כשהסרט זה יצא, אנשים אמרו, אוקיי, יש לנו פה את הדבר הגדול הבא.
היצ'קוק הבא.
היצ'קוק הבא, כן. ספילברג הבא, למה לא?
כן.
כי הוא ביים, הוא כתב, הוא הגיע מבחינת רוב הקהל משום מקום. כאילו, הוא היה לו סרט, היה לו את פליינג וויד אנגר לפני זה. כן, כמה הוא שום מקום. In West Philadelphia, born and raised. לא, אני לא יודע, הוא גדל, הוא נולד שם או שהוא רק גדל שם?
אני לא יודע, אני כן יודע שהוא מפילדלפיה ולכן היה סרט מתרחש בפילדלפיה, הוא פשוט כתב על המקום שהוא מכיר.
הוא נולד על הסט של הסרט פילדלפיה.
ובגיל 6 הוציא את הסרט שהפך להיט.
מוצרט כתב אופרה בגילאים האלה?
אוקיי.
אוקיי. אני האם השוויתי את אמנה את שמלן למוצרט?
הקריירה שלהם בדיוק אותו דבר.
כאילו מוצרט התחרש בשלב מסוים, לא? או שזה היה בטהובן?
זה היה בטהובן.
אה, סליחה.
אז גם מוצרט הפסיק לשמוע בשלב מסוים הזה כי הוא מת.
סליחה. אז כן, זה היה הדבר הגדול הבא, ואנשים אמרו, he's the chosen one, כאילו הוא הבמאי שיוביל אותנו למאה 21.
כמה פעמים אמרו את זה וזה לא היה נכון?
זה קצת כמו, מי באמת רקוים לחלום?
דרן אהרונובסקי.
כן, דרן אהרונובסקי, שחשבנו שכולם
חשבו... ריצ'רד קלי? חשבו שהוא יהיה?
כן, כן. זה בעיה של הרבה מאוד יוצרים, בעיקר גברים. למדתי להגיד גברים לבנים, אין את שם.
הוא ממוצע הודי.
אבל אתה יודע מה? לא, אני אפילו לא אגיד גברים. ברגע שיוצר מוציא, זה הסרט אחד שמצליח, במקום להגיד, אוקיי, זה מעניין, בוא נראה מה עושה הלאה, מיד יוצאות, אתה יודע, הוא גאון.
מייקל שימינו, ביים את צייד הצבעים, נחשב לגאון מבריק, הסרט הבא שלו מוטט את יונייטד ארטיסט לרוב שהוא היה כישלון. ולא, הרבה אמרו שהסרט דווקא טוב, אבל זה הרג את הקריירה שלו.
זה הרג הרבה קריירות. כן. זה מאוד מאוד מרשים. זה כמו ליג אוף אקסטראורדינרי ג'נטלמן הסרט, שהרג את הקריירה של הבמאי ושל שון קונרי, ושל עוד איזה שניים שלושה שחקנים בדרך.
כן,
וואו. אדוארד נורינגטון הבמאי?
אני לא זוכר, אבל... וואו. להיות אחראי לזה ששון קורי החליט שהוא לא רוצה יותר לשחק.
האיש ששרד את זרדו, כאילו סיימת את הסרט שלך ואמר, די.
זה מטופש מדי, כן.
אז כן. אחד הדברים המעניינים בחוש השישי, כשאתה רואה אותו היום, זה אתה מבין כמה הדברים שנראים אז כמו, זה בחירה מונתית מאוד מעניינת, זה פשוט, לא, ככה אמנת שיימלן מביים כל דבר, כאילו הגישה הקרה והמרוחקת הזאת והדמויות שפשוט כאילו בוהות במרוחק בדברים. לא, מעבר לתסריט וכאילו המצלמה שזזה לאט לאט וחושפת משהו לאט לאט כזה, אוי, זה בחירה אמנותית מאוד בעניין, וכזה, לא, זה פשוט הדרך היחידה שבה הוא יודע לביים.
זה עובד שעושים את זה פעם אחת, זה לא עובד שעושים את זה 10 פעמים.
כן, כאילו יש פעמים שהטריקים הוויזואליים שלהם שחוזרים שוב ושוב עובדים ב, אתה יודע, במקרים שונים. נגיד אדגר רייט, הוא יכול להתאים, כן, את הסגנון שלו להרבה סוגים שונים. אתה יודע, זה אמנם יוצר מצב של אדגר רייט כנראה לא יכול לביים סרט כזה, כי הוא לא יכול לביים סרט איתי, הוא כל הזמן חייב כזה לסוז, 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 אבל
הוא לא עשה.
אבל זה עובד בקומדיות, זה עובד בסרטי אקשן, ומהמעט שראינו ממשהו כן רצה לעשות לאנטמן, זה גם יכול לעבוד בסרט גיבורי על. אמנת שאולן שמנסה לעשות משהו מחוץ למיליו שלו, נגיד אבטאר, זה כישלון מוחלט, כי באבטר כשהמצלמה...
אבטר כשף האוויר האחרון, לא אבטר ההוא.
כאילו שניהם כישלונות בעיניי, אני שונא את שניהם.
בוא נגיד שזה נראה קצת אחרת בקופות.
זה כן.
אחד כישלון מסחרי מהדהד, אחד הסרט הכי מצליח פה הזמנים. קרוב.
לשניהם אין המשכים. למרות מה שאנשים
תכננו... לאחד מהם אמורים להיות המשכים. אני חושב, כמה עכשיו זה כבר 7 המשכים שהוא עושה? אני לא יודע.
אני לא יודע. יש
עוד כל פעם ששואלים את ג'יימס קמרון מה קורה עם ההמשך, הוא אומר, פשוט החלטתי להוסיף עוד המשך.
ההמשך יהיה שיצרתי מציאות חלופית שקוראים לה פנדורה, וכל האנושות תיכנס אליה.
אני חושב שג'יימס קמרון זה לגמרי אפשרי.
לגמרי, כן. אבל העניין הוא שאתה יודע, אתה רואה את אבטר, ומעבר לעובדה שזה לא סרט טוב מבחינת הכתיבה והמשחק והכל, זה כזה, יש את השוט האיטי הזה שבא מצלמה זזה, אבל זה בסצנת קרב, אז במקום שזה יהיה קינטי ומדהים, זה כזה,
יפ.
פה זה עדיין עובד. זה עובד בגלל שהסגנון של הביום מתאים לעלילה, שאמורה להיות... אנשים מציגים את זה בתור סרט אימה, זה לא מיוק סרט אימה, אז זה דרמה על טבעית עם נטיות קריפיות.
כן, הוא סרט שבכלל יש בו גם רגעים מקפיצים.
כן. הדמות של אלי ג'ואל אוסמונד חושבת שהיא בסרט אימה, הדמות של ברוס וויליס יודעת שהיא בסרט אחר.
כן.
כאילו, הוא לא יודע את הגורל שלו, אבל הוא מבין, הוא מבין את הז'אנר של הסרט יותר טוב מהדמות של אלי ג'ואל אוסמונד.
כן, טוני קולד בינתיים בדרמה משפחתית בכלל.
בדיוק.
כמו, יש פה הקפצות בכל זה, זה כן בימוי שאומר, אני רוצה להפחיד את הקהל, כדי שגם הקהל יבין בסוף שאין ממה לפחד. הם נהיה את שמן, כמה שהיום אנחנו אוהבים לצחוק עליו, הוא גרם לארון כלים להיראות מפחיד. על ידי שוט ארוך שמסתובב. אמא של קול מסדר את הכלים, סוגר את הארון, השוט עובר על המטבח, היא מסתובב בחזרה, הארון פתוח. וזה מפחיד, אתה לא מצפה לזה. והסרט, יש בו כמה רגעים כאלה שפשוט עובדים. ובאמת, אולי אני נותן לו יותר מדי קרדיט, אבל זה במידה מסוימת באמת הדרך שלו לומר לקהל, אתם חושבים שזה סרט אימה. הוא ממש אומר, כשכל רואה את הילדה מתה שמבקרת אותו כשהוא באוהל שלו בחדר השינה, הדבר הראשון שהיא עושה זה להקיא, וזה מגעיל וזה מפחיד, יש כמובן את המוזיקה המקפיצה, אבל אז הוא מקשיב לה, הוא שומע מה היא רוצה, ובעצם מה שהיא רוצה זה שהוא יראה את הקלטת שמתעדת את זה שאימא שלה הרעילה אותה כדי שהיא תישאר חולה. היא לא מקיאה כדי להפחיד אותו, זה לא מגרש השדים, היא מקיאה כי היא חולה. וזה פשוט המצב שבו הייתה כשהיא מתה. בגלל זה גם הרבה מהערכות שהוא רואה זה אנשים שהם במצב מעוות שחסר להם איבר שיש להם משהו תקוע בראש. זה המצב שבו הם מתו, הם לא מנסים להפחיד אותו, הם פשוט נדקעו ככה. וזה מגיע לרגע שבו ממש בסוף, הוא ואמא שלו, כשהוא מחליט לספר לאמא שלו על משהו רואה, הם נמצאים בפקק תנועה, והוא אומר שמה שקרה זה שרוכב אופניים נהרגה מפגיעה של מכונית. ואתה יכול לראות מפה? הוא אומר, לא, אני רואה אותה לידינו. וסבתא מוסרת דש. שזה קטע...
זה קצת מוגזם.
ושהיא גאה בך. כן. שזה קטע ש... אני חושב שהוא כן יפה ש... הוא לא שם למד להפסיק לפחד, הוא ממש הבין איך להסביר את זה לאנשים. וזה נגיד... הבדל מאוד גדול בין החוש השישי לבין I Kill Giants. בסוף של I Kill Giants,
כן.
הילדה ברברה היא נרפית, היא כבר לא רואה דברים, היא כבר לא חושבת שיש ענקים, היא נעשית...
היא לא משחקת D&D, היא עברה לשדורן,
כן,
ולפרד אדישן, זה הרבה יותר טוב.
יש את ג'קט של בית הספר, היא מפסיקה עם האוזניים של הארנב, היא נעשית ילדה לגמרי נורמטיבית.
ילדים, conform to authority, obey.
כל הבעיות, כל המחלה, הכל נפטר, כשבעצם היא מכירה בזה שהיא לא תוכל להציל את אמא שלה, שאמא שלה תמות, וזה חלק מהחיים, היא מבינה שזה משהו שהיא צריכה לקבל אותו. זה מטופש. זה מטופש כי הדברים שהיא חובה הם לא... זה כמו לומר שכל מחלה נפשית נגרמת מלחץ. לא, יש גורמים נוספים. חלקם בהחלט לא יכולים להיפטר על ידי שאתה מגיע להסכמה על זה שהחיים מסתיימים בשלב מסוים, או על זה שיש דברים שאתה לא יכול לשנות. בחוש השישי, מה שעושים, וזה יותר נכון, גם אם קצת קיצ'י, זה שכל בסופו של דבר הוא מכיר בזה שלראות רוחות זה לא כללה, אלא להפך זה דווקא סוג של משהו שיכול באמת להשתמש בו כדי לעשות את העולם במקום יותר טוב. ואגב, כנראה הפעם הראשונה שאם נהיית שם אני ניסה לעשות סרט גיבורי על מרומז. זה קורה עוד פעם במהלך הקריירה שלו. ומה שאנחנו רואים זה שכל, ברגע שהוא מפסיק לפחד אוטומטית מהרוחות, הם עוזרים לו, הם אפילו עוזרים לו להיות יותר פופולרי בבית הספר, כי נותנים לו את הביטחון, את התמיכה, מעודדים אותו להופיע בהצגה בסוף השנה, הוא צוחק על זה שהבריון שהתעלל בו מקבל איזה תפקיד ממש גרוע, וגם בזה הוא לא טוב.
זה הילד שמשחק בפרסומת?
כן.
זה מרגיש לי ממרחק, כשראיתי את הסרט זה היה כזה, זה מגע נחמד, מרחק השנים זה מרגיש לי כאילו M. Night Shyamalan צילם עם איזה ילד כוחה, איזה ילד עם הורים כוכבים, אתה יודע, הורים שחושבים שילד יהיה כוכב באחד הסרטים המוקדמים שלו, והוא נורא התשמל אותו, אז הוא הכניס את זה. זה מרגיש נורא נקמני כלפי מישהו.
זה נהיה לו משהו שקרה במציאות, כן.
לא, זה העניין, אפילו לא משהו שקרה במציאות, זה כזה, מישהו ממש יצבן אותו, והוא מכניס את זה שם, זה כמו...
צריך לבדוק את השמות של אנשים שהוא עבד איתם.
זה כמו עבודים בטוקיו, שבבירור כאילו הדמות של...
ג'ובאני רביסי או ספייק ג'ונס, כן.
לא, קמרון דיאז?
קמרון דיאז זה יאנה פרס, כן.
בדיוק, כאילו הוכנסה בתור כזה גיש, הבמית כזה, פאק יו, כלפי שחקנית אחרת לגמרי.
הפוך, יאנה פרס משחק עם מוצ'י, כביכול
קמרון דיאז, כן.
כן.
ואני כזה, כל כך קטנוני.
באמת שזה התפקיד הכי טוב של יאנה פרס.
אני מאוד אוהב את יאנה פרס.
אני לא מת עליה.
אתה מלא בשנאה. איך אפשר לא לאהוב את יאנה פרס? היא מקסימה. היא הייתה בקרנק.
זה לא מספיק.
היא הייתה בקרנק 2.
אולי יותר.
הייפר קרנק.
אז בחוש השישי זה קצת יותר קיצ'י, אבל הרעיון של... הרעיון שזה לא פשוט נעלם, זה לא שהוא מפסיק לראות אנשים מתים, כי הוא מכיר בזה שבעצם זה לא כללה אלא משהו טוב. זה לא נעלם. הדבר היחיד שמשתנה זה שמלקום מבין שהוא מת לגמרי במקרה. זה בצירוף מקרים ש... כשאני ראיתי את זה פעם ראשונה כאמור, אני לא ידעתי שזה הטוויסט, אני ידעתי שהוא מת, אני חשבתי שמה שיקרה זה שבסוף מישהו הורג אותו, או שקורה לו איזה משהו והוא פשוט חוזר בתור רוח, ואני לא ידעתי שהטוויסט זה בעצם שהוא היה מת
כל
כמעט
הזמן.
כל הסרט, כן.
אחרי הדקה הרביעית פחות או כן. יותר.
והאופן שזה מוצג, באופן שבאופן מדהים לשמלן, די מעודן.
ובניגוד לסרט האחר עם הטוויסט לגבי מה הגיבור היה מ-99,
כן.
סרט שדיברנו עליו אני מאמין.
כן, כן. לא דיברנו עליו.
כאילו, הזכרנו אותו בהרבה פודקאסטים, כן. אנחנו כל הזמן מדברים עליו בלי לדבר עליו.
כן.
שהיה, אתה יודע, סרט שאני מאוד אוהב, אבל היה צריך לשנות הרבה מאוד דברים כדי לגרום לטוויסט לעבוד וכזה. בעצם כל מה שראיתם, לא ראיתם, פה זה, יש כמה שינויים לגבי הפרספקטיבה של משהו חווה, אבל הם די קטנים, ויש ההסבר לגבי איך הם עובדים הוצג לפני זה בצורה שהגיונית לחוקי העולם של הסרט.
מה שכן, בגלל שני הסרטים האלה, היו כמה שנים שהיו אובססיביים לטוויסטים, במיוחד בסרטי אימה, לא רק, והרבה פעמים זה היה פשוט וריאציה על שני הטוויסטים האלה.
ובאופן כללי, דיברנו על זה כשעשינו את הפרק של השאלות, עדיין עד היום, כאילו, האווירה שזה יצר של, אתה יודע, הדבר הכי קדוש בסרט זה הטוויסט הסופי וכזה, לא ברמה של, אתה יודע, בסרט חייב להיות טוויסט סופי, אלא אם אתה מעז לספיילר משהו, וספוילר הפך ממשהו שהורס את הסרט ל... כל פרט על העלילה שלו, כאילו אם אתה מעז לדבר עליו, זה הורס את החוויה, ואני... חבר'ה, העובדה שידעתי מה הולך לקרות בסוף של החושי, לא הרסה לי את הסרט, כי זה סרט טוב.
יחד עם זאת, אני עדיין כועס על אדם סנדר שהוא עושה את הבדיחה הזאת ב-50 דייטים ראשונים. סליחה על הספוילר, 50 דייטים ראשונים.
אני כועס עליך שראית את 50 דייטים ראשונים, שכבר ידעת מי זה ומה זה אדם סנדר.
עד לביג דדי חיבבתי אותו, אחרי זה הוא התחיל עם...
ו-50 דדים ראשונים היה אחרי ביג דדי.
כן.
ולכן לא היה לך שום סיבה בעולם לראות את זה.
היה לי מנוי לספרי ה-DVD, ראיתי 3-4 סרטים בשבוע.
היה לי מנוי לספרי ה-DVD.
זה היה.
כל ההיסטוריה של הקולנוע העולמי הייתה פרוסה בפניי. מה נבחר? ספינת הקרב פטיומקין, האזרח קיין, אודיסאה בחלל, מה זה? 50 דייטים ראשונים עם אדם סנדלר? מארז DVD מהודר?
זה היה... מה זה מהודר? זה היה קופסת פלסטיק.
מה זה? עם קומנטרי בוקס? עם קומנטרי בוקס? וכזה סרט יהודי על ההפקה? אני אשב לראות את כל התוספות. מיד.
אמר אף אחד אף פעם.
אני מניח שאתה אמרת את זה. אני בונה עליו תרחיש דמיוני.
ממש.
היית מעריץ של אדם סנדלר כל הזמן, אביעד?
אני מודה שאהבתי את השלושה סרטים הראשונים שלו.
כאילו לא הראשונים, האלה שהוא התפרסם, היה לו כמה סרטי
כן,
פוסט SNL, כן.
אלה שלמעשה הגיעו לערוצי סרטים בארץ.
אני חושב שזה מסוג הדברים שאהבנו כשהיינו צעירים, ואם נראה אותם היום נהיה כזה.
אוקיי, אנחנו לגמרי חוגים, אבל מה... אני כן אגיד, ראיתי את ווטרבוי לפני כמה שנים מחדש, הוא מחזיק.
זה זאת המסרט הפוטבול האחר שלו. כן. איפה הייתי?
המחוש השישי, זה סרט ב-99.
כן, אבל...
או ביג דדי.
לא, אבל מה שאני רוצה להגיד, יצירות מופת של 99. החוש השישי, ביג דדי, מועדון קרב, מטריקס, כן, כל הסרטים הגדולים האלו. אדם סנדלר בעצם היה הכוכב הכי גדול שיצא מזה, כאילו שאתה חושב על כמות ההכנסות הכלכליות של הסרטים שלו מול ההשקעה בהם.
כן, טוב, היה את פרויקט למחשפה מבלר.
גם נכון. מה שאני רוצה להגיד, התרבות שזה יצר, כי זה סרט שהיה, כשהרעיון של אינטרנט קולנוע פחות או יותר הגיע, התחיל כאילו, שזה כן. עבר מ... האינטרנט עבר מלהיות הדבר הזה שמעט מאוד אנשים משתמשים בו לדבר שכולם נכנסים אליו, ויש אתרים שמיועדים לדברים מסוימים וזה כזה. יש אתר לקולנוע, כמו נגיד, אין הדג.
שעדיין לא היה קיים אז, אבל
הוא התחיל ממש אחרי זה, כאילו.
כן.
וכבר אז היה את הרעיון של, ומזה, מסרט כזה, ומהתגובה הציבורית אליו בא הרעיון של, הדבר הכי חשוב בסרט, זה, אתה יודע, שלא יקלקלו לך את זה, ואיך אפשר לקלקל סרט, על ידי זה שחושפים לך פרט מהעלילה.
לדעתי, במקרה שהחוש השישי, זה לא עד כדי כך, אבל אם אתה יודע את הסוף, אז הפרטים האלה בעצם, הם... קצת מאבדים את
האפקט שלה. אני מסכים, אבל אני חושב שזה יצר דיסקורס מאוד מאוד מעצבן, ואתה יודע, כל היום באינטרנט, במיוחד בטוויטר שבו הכל מיידי, זה, אתה יודע, גם אם אתה מדבר על מה שיצא לפני 15 שנה, אתה כזה, ספוילר וורנינג,
אני עדיין אגב נמנע מספוילר.
אני לא בכוונה ספיילר משהו, ואני, הגישה שלנו בפודקאסט הזה מבחינתי, זה מגיע דבר ראשון, מזה שאני מכבד אותך, הדבר שני מזה שאני מכבד את הדעה הציבורית, אפילו אם אני לא מסכים איתה, כי הגישה שלי הייתה, חבר'ה, הסרט הוא שאנחנו רומזים אליו בלי לדבר עליו, הוא כבר ותיק מספיק, ואני חושב שאני יכול להגיד מהו, והוא סרט שמאוד מאוד טוב, גם אם אתה יודע מה הולך לקרות שם. ואני לא הולך להגיד מהו, כי אני מכבד את הדעה הציבורית בקטע הזה, אבל לטעמי, זה יצא, אתה יודע, זה כזה, אי אפשר לדבר על שום דבר. כל כך קשה לדבר על דברים, וזה הופך את הדיון להרבה יותר מעיק.
אני לא מסכים. ואני חושב, אחת הסיבות שאני אמנע מלפרט ספוילרים, אפילו לסרט שכביכול כולם פרדים, אפילו נגיד לפסיכו.
תגיד, מה זה סוילנט גרין?
זה משהו כזה שאוכלים.
אוקיי.
מאוד בריא.
כוכב הקופים, איפה הוא בדיוק בגלקסיה?
אני מאמין שבשביל החלב, אני לא בטוח.
אוקיי, בסדר.
אז כאילו, כן, יש את הספוילרים שכולם יודעים, ויש גם את השאלה שחוזרת הרבה בדיונים האלה, האם אתה יכול לספר לסרט כמו טיטניק? זאת אומרת, באיזה שלב זה כבר... זה כבר...
אילו, לראות את הטיטניק די הרס לי את הרצון לראות טיטניק, אז במקרה הזה זה היה ספוילר.
כן.
It spoiled my fun by being long and boring and annoying.
לא זהו, אבל נגיד שאתה לא חיית כל חייך מנותק לחלוטין גישה לתרבות המערבית לתקשורת, ואתה יודע מה זו ספינת טיטניק ומה קרה לה. האם אתה עדיין יכול לדבר על זה כשאתה מדבר על הסרט? לדעתי, במקרה הזה כן, כי זה חלק מהקונספט של הסרט, אבל לא על מה שקורה בעקבות זה.
אני טועה על אנשים, לא יודע, נגיד, איזה כפר רחוק מהעיר גדולה בסין, נגיד. שאיכשהו, לא יודע, מישהו שם עובר בבית קולנוע והוא רואה את הפסיון של ישו או משהו כזה.
הם קונים את זה בזול שם.
לא, אבל אני כזה, האם הם יודעים כאילו שישו אמור, זה הדבר ששולחים לצלוב את ישו, דבר שני שהוא אמור לחזור אחרי זה.
תראה, בהתחשב לזה שסין היא מדינה קומוניסטית שדת היא לא דבר שיותר מדי חזק בה, אני מאמין שיש אנשים שלא יודעים את הסיפור.
זה כזה כן, זה כזה, לא. כי אני מניח שיש הרבה סרטים, אתה יודע, שמגיעים מסין, שמתעסקים, אתה יודע, במיתולוגיה והיסטוריה סינית, שמבחינת היוצרים שם, זה כזה, כן, כולם יודעים שהקיסר כך וכך יחל את שבע ממלכות, ואני רואה את הסרט ואני כזה, באמת? וואו, זה היה שוק שהקיסר הזה יחל את שבע ממלכות, והם כזה, לא זה לא, זה לא היה שוק, זה כולם יודעים.
כן, זה כמו שתגיד להם, אז כשמשה עושה את בני ישראל ומישראל,
וואו, ספוילר להסרט הדיברות.
אני רק בפרק ג' עכשיו, מה?
כפבית.
הוא עדיין תינוק בכלל, כן.
בראשית ברא להם את השמיים ואת הארץ, וואו, 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 אלוהים, היית חייב להרוס שהוא חלק מהעלילה?
אוקיי, זה קצת, זה כבר הגזמה כמובן, אבל...
מי הרג את הבל? תעלומת הרצח הראשונה, CSI the Bible.
כן, CSI Eden.
לא, זה היה אחרי גן עדן.
כן,
לא יודע. בגן עדן לא רוצים אנשים, זה כזה.
לא יודע, הם הלכו. אנחנו ששי בהחלט יצר יותר מודעות לרעיון הזה, כמו שהוא גם גרם לזה שפתאום היו הרבה יותר סרטים שניסו לשחק על זה שאתה לא מגלה את הפרטים.
רובם גרועים. בניגוד לחוש שישי לא היה להם שום דבר להציע מעבר לעובדה שיש טוויסט. באופן טבעי
כשסרט מתבסס סביב זה שאתה תגלה משהו, אבל הוא לא נבנה לקראת הגילוי אלא בעצם סביב הגילוי, אז הרבה פעמים זה חסר את הדבר. ובחוש שישי, מעבר לזה שהוא יצא כשלא ציפו עדיין שיהיה טוויסט בכל סרט של שיימלן, זה סרט שבאמת מטעה בכוונה. והוא עושה את זה בצורה טובה. הוא גורם לך להאמין שהסיפור הוא בעצם על פסיכולוג שנפגש עם ילד, והילד רואה רוחות רפאים, אז הפסיכולוג מנסה לעזור לו, בזמן שהוא מתמודד עם הריחוק של אשתו. הסרט גורם לך להאמין שזה המצב עד ממש, ממש כמעט הרגע האחרון, שבו אתה מגלה ש... לא, זה סרט על ילד שפוגש, שלומד... בעצם להפסיק לפחד מרוחות רפאים, על ידי איזושהי אחד מרוחות הרפאים מעשה ממש לדבר איתו ולעזור לו. זה טוויסט שהוא באמת משנה את כל התפיסה לגבי הסיפור. זה אפילו לא טוויסט כמו ב... אני לא אפרט את הטוויסט עצמו, אבל כמו בחשוד המיידי, שיש לו טוויסט מאוד מפורסם, ששם בעצם זה משנה משהו שאתה... זה משנה... זווית ראייה, אבל הסיפור הוא עדיין אותו סיפור. בחוש השישי, ברגע שאתה מגלה בעצם שהדמות שהובילה את העלילה עד עכשיו, היא מבחינת שחקן משנה בעולם של הילד שהוא עוזר לו, ובעצם שהוא זה ששינה לו את התפיסה הזאת, כל הסרט נראה אחר. בעצם עוד מהפגישה הראשונה ביניהם זה סרט אחר לגמרי. אם היו מראים את זה רק מנקודת המבט של קול, זה לא היה נראה אותו דבר.
חייבים לדבר על ברוס, אגב.
אולמייטי?
זה קצת מוזר, אני חושב, להגיד לקהל בימינו, כי ברוס וויליס לא עשה סרט טוב. הוא עושה עבור סרטים.
הוא עושה את רד ולופר.
רד בין 9 שנים עכשיו, אני חושב.
כן, לא, פעם בכמה שנים הוא עושה סרט טוב, ואז זה חוזר לשחות בכסף.
זה מדהים, זה פשוט מוזר. האיש הזה היה מצד אחד, אתה יודע, בשנות ה-80 דיברנו על מת לחיות, לא כל זה מזמן, הוא הפך לאחד מכוכבי האקשן הכי גדולים, אתה יודע, היית אומר בשורה אחת, אתה יודע, סליי, ברוס, שוורצנגר, הוא היה יותר גדול מוון דאם נגיד, הרבה יותר גדול מצ'אק נוריס.
הוא בכלל התחיל בתור שחקן קומי.
לא, בדיוק. הוא היה מהאנשים שיכולים להיות שחקן אקשן, ועדיין להיות שחקן איכות, כאילו, להופיע בסרטים שנחשבים טובים, ולתת הופעות טובות.
גם ליאם ניסן ונינקולס קייג' פעם לא היו נראים לנו כמו
שחקני אקשן. לא, אבל הם שחקנים שעברו משחקני איכות, קוט אנקוט, לשחקני אקשן. ברוס וויליס משך הרבה זמן הצליח לצעוד בשני העולמות. כאילו, אז כשהסרט הזה יצא, אתה יודע, זה היה בסך הכל, בוא נראה, זה היה שנה אחרי ארמגדון, שנה אחרי מרקיורי רייזן. ארמגדון
זה לא הדוגמה שאני מקווה שלך לסרט איכות.
לא, סרט אקשן. הוא היה, אתה יודע, לפני שנה הוא היה בסרט של בלוקבאסטר, כן? סרט מטומטם שבו, אתה יודע, הרבה אנשים הלכו לראות, ואז שנה אחרי זה הוא בסרט איכות כזה, ולאף אחד לא היה וויפליש, כי זה היה, כן, זה ברוס וויליס, זה יכול לעשות גם וגם.
והוא היה גם ב-The Whole Nine Yards, אני חושב שבאותה שנה.
כן, שנה אחרי זה.
כן, אוקיי.
לא, לא חושב ש-The Whole Nine Yards מצחיק, אבל אתה יודע, בסדר.
לא, אבל זה מראה שבאמת, אז ברוס וויליס לא היה בהכרח מקושר לסגנון מסוים.
כן, הוא היה יכול לעשות הרבה דברים. ומה שמדהים זה שאיכשהו, מסיבה של ממש ברורה לי, הוא נהיה שחקן שמופיע בהמון זבלוני DVD, למרות ש, אתה יודע, כששחקנים כמו נגיד, זה קורה לאנשים כמו ז'אן קלוד ואן דאם, או וסלי סנייפס, או ניקולס קייג', זה בדרך כלל כי יש איזו בעיה כלכלית בחיים האמיתיים שלהם, והם פשוט צריכים לקחת כל דבר ומאבדים את הסטנדרטים. במקרה של ברוס וויליס, למיטב ידיעתי...
ניקולס קייג' ריבד את הסטנדרטים בלי קשר.
לא, כן, אבל במקרה של ברוס וויליס זה כזה... אין לו שום בעיה כזאת למיטב ידיעתי, הוא לא מופיע בחדשות בתור מישהו שכזה, ברוס וויליס צריך למכור את הטירה שלו באוסטריה, כי הוא
עושה טירה יותר גדולה.
כן, אני לא יודע.
הוא רוצה להוסיף צריח.
הוא פשוט, זה נראה כאילו, הוא איש שאשכרה פשוט, הוא לא יכול להגיד לא. לא יודע, הוא רוצה להופיע.
אולי הוא נהנה מזה.
יכול להיות, אבל התוצאה
היא... ברור לא אכפת לו. אולי הוא נהנה מזה שהוא עובד.
אני לא... כן, הוא... כל כך לא אכפת לו להופיע בסרטים מימנו, וגם כשהוא נותן הופעה בסרט חביב יחסית, כמו רד, זה כזה, אתה יודע, כזה, הוא שם, הוא נוכח, אבל הוא לא משקיע את עצמו. ההופעה הטובה האחרונה שלו באמת, אני מניח, הייתה ב-Moonlight Kingdom, וזה בגלל שהסרט ניצל את העובדה ש... אתה יודע, זה סרט של וס אנדרסון, אז העובדה שאת מדברת בכל הפאטי זה כזה. אה, אוקיי.
אז זה גם סרט, זה גם תפקיד די קטן.
כן.
אבל לא, אני חושב שברוס וויליס... יש משהו באופי שלו שהיום דווקא זה שהוא יגלם פסיכולוג ילדים נראה מפתיע. כי אני חושב, אוקיי, בטח, ג'ון מקליין, הוא היה שם, הוא היה באלמנט החמישי בתור חייל לשעבר שצריך להציל את היקום. הוא היה ב-The Whole Nine Yards הוא מאפיונר, בלופר הוא גם מחסל של ארגון פשע. ורד הוא מחסל של CIA לשעבר. אתה כבר מכיר אותו בצורה מסוימת, ואז...
הסרט הבא שלו לפי ויקיפדיה זה Unbreakable Spirit, also known as Airstrike, סרט מלחמה סיני, שיש בו בימוי אומנותי של מל גיבסון.
אני מניח שזה תפקיד קטן.
כן, אבל כאילו, the fuck?
זה מה שהולך בסין היום, שמע.
מל גיבסון is art director.
כנראה שהפסיון של ישו באמת תפס שם.
לא הפסיון של ישו, מה זה היה סרט מלחמה הזה שאתה ראית ואני לא שלו?
Hacksaw Ridge?
כן.
כן.
כזה, היי, זה סרט שהרבה יפנים מתים בו, אנחנו בסין.
כן, אנחנו אומרים שיפנים מתים במלחמת העולם השנייה, כן. יש להם אויב משותף. בכל אופן, ברוס וויליס, היום אנחנו חושבים עליו בעיקר כוכב אקשן, שמדי פעם
לא עושה את הקומדיה מטופשת. לא כוכב, אנחנו חושבים בתור מי שמופיע בסרטי אקשן, הוא לא כוכב כבר הרבה זמן, זה העניין.
אני חושב שהוא כן כוכב בחיית זה שהשם שלו עדיין גדול. אף אחד לא שוכח מזה ברוס וויליס, ולעומת זאת, ב-99 זה היה לגמרי הגיוני שהוא ישחק גם בסרט דרמטי, עד כדי כך שאתה יודע, אנשים חושבים, אוקיי, למה הוא לא מקבל יותר תפקידים כאלה? זה משהו שהוא עושה טוב.
רשימת סרטים שברוס וויליס שיחק בהם מאז סים סיטי, הסרט האחרון איתו שדיברנו עליו, כן? זה היה ב-2014. The Prince, Vice, Rock the Casbah, לא הישראלי, Precious Cargo, Murders, Once Upon a Time in Venice, First Kill, Acts of Violence, Death Wish. דף וויש הוא היחיד שהגיע לקולנוע למיטב ידיעתי ליותר מהפצה של 20 עסקים.
אני חושב שזה Acts of Violence.
וגם זה אף אחד לא ראה. כאילו, אף אחד לא ראה את הסרטים האלה. זה מדהים איך מישהו ש...
לא אכפת לו.
כן, לא אכפת לו. וזה כל כך חבל. ואני לא מבין למה. אני פשוט לא מבין למה.
אני מניח שזה פשוט... הוא הגיע שם הזה בקריירה שלו שהוא פשוט באמת... זה עבודה. הוא לא צריך להוכיח שום דבר. הוא לא צריך את הכסף. זה פשוט, הוא לא צריך לעשות לעצמו שם, זה פשוט העבודה שלו. משלמים לו כדי שהוא יעשה דברים, והוא בא לעשות אותם.
הוא בשלושה סרטים השנה, אגב, אף אחד מהם אתם לא הולכים לראות.
אחד יפתיע, ואני לא אומר את זה, כי אני לא יודע.
טוב, אז זה היה החוש השישי. סרט מעניין.
סרט טוב.
סרט טוב.
שזה אולי הדבר הכי מעניין בו. שהוא טוב... למרות המוניטין שיצא לבמאי שלו אחר כך.
ואני חושב שאנחנו נראית גלאס או מיסטר גלאס.
אולי נראה
אני, אני אצל את ההזמנות ואני אשלים גם את ספליט שלא ראיתי. בוא נראה, אולי אמנון שמלן באמת can rise again. בתור במאי של סרטי גיבורי על מכל הדברים בעולם.
הוא מאוד רצה לעשות את זה ואז הוא עושה את האבטר. כן, אמרו, לא, בוא לא, בוא פשוט לא.
היי מרוול, אולי אתם רוצים שאני אראה לכם את סליפ ווקר? כזה, לא. הווארד דאק? כזה...
כבר, הוא מספיק מטופש גם ככה בגרסה הקודמת שלו.
לא. ספידבול? לא.
הווארד דאק?
רייג'? לא. דארק הוק? נחזור אליך אחר כך. זה היה קצת מכתב אהבה לכל מריצי דארק הוק בקהל המאזינים שלנו.
אתה עדיין ירדת על בנטן, זה לא יעזור.
זה היה שורה שנייה באמצע, פרק 263. אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
מה הפעם הבאה? נפגש בסרטים.
to be alive.